וברוכות הבאות לפודקאסט של נענין סטייל. שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ונמצאת איתי כאן הדס וילף.
היי.
היי, הדס יושבת פה עם פתקים.
כן, רשימות. מתנהלת ברשימות.
תכף נדבר על זה. הדס היא מאמנת אישית ועסקית, NLP טריינר, בלוגרית, פעילה חברתית, והיא עושה כל כך הרבה דברים. תכף תספרי לנו קצת על חלק מהדברים שאת עושה. חלק, כי אם נרצה לדבר על הכל, נצטרך 7 פרקים. והזמנתי אותך כדי לדבר על הרבה דברים, אבל אני רוצה להתחיל מהדבר, הנקודה המרכזית. איך מנהלים זמן?
אין דבר כזה לנהל זמן. אחת הרצאות שאני מעבירה באופן קבוע לבעלות עסקים קטנים, זה, הכותרת שלה זה ניהול זמן, אין דבר כזה.
זהו, כי יש הרבה אנשים מעידים על עצמם, אני יודע לנהל את הזמן שלי, אני רוצה ללמוד איך לנהל את הזמן שלי, תעזרו לי לנהל את הזמן שלי.
וזה הכל נכון וחשוב, אבל זה פשוט לא ניהול זמן, זה ניהול עצמי. זמן הוא קבוע, יש לנו רק 24 שעות ביממה, לא משנה גם אם נקום שעה יותר מוקדם, או נלך לישון שעה יותר מאוחר. זה המשאב היחידי שהוא שוויוני לחלוטין לכל האוכלוסייה, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד לנהל את עצמנו ולא את הזמן.
בתוך המסגרת הזאת?
בתוך המסגרת הזו שיש לנו.
אוקיי.
זה העיקרון המרכזי, וברגע שאנחנו לוקחים את האחריות על עצמנו, שאנחנו מנהלים את עצמנו ועושים את התיעדוף הנכון, אז הכל הרבה יותר פשוט.
תיעדוף זו מילה שאני מאוד אוהבת, נדבר על זה, נכנס לעובי הקורה. אמרת שזה משאב שהוא... שיש אותו לכל האנשים בצורה שווה, ואני חושבת שיולדת טריה שנכנסת לעולם האימהות לראשונה, כל מה שקשור לזמן...
נזיל לחלוטין.
משתנה לחלוטין.
לחלוטין.
וכבר יחידות זמן אחרות לגמרי, השעון משתנה, סדר היום משתנה, כל החיים משתנים, וגם אחר כך שיוצאים מתוך השוק הזה של ההתחלה... מגלים שלהיות אימא ובמקביל לנהל קריירה או להתעסק בכל מיני דברים אחרים שאנחנו אוהבות ומעניינים אותנו לעשות ולנהל בית וזוגיות והכל ביחד, אז הזמן נהיה שונה.
נכון מאוד, וזה עדיין במסגרת הזמן שניתנה לנו, ולפעמים יש לנו זמן שהוא 20 שעות ביממה, כשהיינו צעירים ויכולנו לישון שעתיים שלוש בלילה, ולפעמים הזמן שלנו הרבה יותר קצר בגלל כל המחויבויות או הדברים שהחלטנו להשקיע בהם. זה עדיין לנהל את עצמי. לפעמים יש לי רק 5 שעות, ולפעמים יש לי רק 5 דקות, אבל אני יכולה להחליט מה אני רוצה לשים בתוך אותה מסגרת הזמן שיש לי.
אז איך מחליטים? מה מחליטים?
אוקיי. קודם כל, יש כמה דברים שאנחנו חייבים לזכור, שמבחינתי כללי אצבע, שיש מקומות שזה כתוב לי מאוד מאוד בגדול. המון פעמים אני שומעת, אפילו חברות שמדברים על לשבת לקפה, כן, אני אמצא לזה זמן, או אנחנו, כן, מתי נמצא לזה זמן? זמן לא מוצאים, זמן עושים, שזה אחד הדברים, משפטים מבחינתי החשובים ביותר. אם משהו חשוב לך, אתה תעשה לו את הזמן, אתה תמצא לו את הזמן, מתוך המקום שלך, לא במקרה אני אמצא את הזמן זרוק על הרצפה ואני אנצל אותו. אנחנו עושים זמן.
זאת אומרת שאם רוצים שמשהו יקרה, אז צריך להחליט
נכון
שהוא יקרה. ואם משתמשים במילים כאלה אמורפיות, אז יכול להיות שאנחנו גם לא באמת רוצים שזה יקרה.
נכון, בהחלט. ופה נכנס נושא של דחיינות, ונושא של תיעדוף, ונושא של לצאת מאזור נוחות, כי הרבה יותר נוח לי לשבת רגל על רגל מול הטלוויזיה בערב, כשאני יודעת שאני צריכה לעשות דברים אחרים, ובמקום צריכה הייתי משנה אפילו את הסמנטיקה לרוצה. אז קודם כל, באמת הנושא הזה של אם זה משהו שהוא באמת חשוב לי, ואני מבינה מה עומד מאחוריו, אז אני מתחילה, אני עושה לו את הזמן, אני לא מוצאת במקרה, אני עושה את הזמן. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, זה מה שנקרא האבנים הגדולות. יש את הסיפור הידוע על הפרופסור שמגיע להרצאה, עם מיכל שקוף ומראה אותו לסטודנטים, ושואל אותו, האם המיכל מלא? ואומרים לו, מה לא, הוא ריק לחלוטין, אתם צודקים, הוא שופך פנים האבנים, ואומר, עכשיו האם המיכל מלא? הוא אומר, כן, המיכל מלא באבנים. ואז הוא שולף שק של חצץ ושופך, והחצץ ככה מסתדר בין האבנים הגדולות. נכון, עכשיו זה באמת מלא. ואז הוא לוקח חול כמובן, ובסוף הוא מוסיף גם מים. וכל פעם שואל, האם הם מכל מלא, האם הם מכל מלא. הרעיון והעיקרון הוא להתחיל עם האבנים הגדולות. האבנים הגדולות, ברגע שאנחנו מצליחות לשבץ אותם בתוך הלוז שלנו, זה בעצם משאיר לנו את כל הרווחים לדברים האחרים.
שמה זה למשל אבנים גדולות?
יפה, אז אבנים גדולות יכולים להיות, מבחינתי זה חלוקה לשני דברים. אחד זה דברים שאנחנו חייבים לעשות. חייבים זה אומר, אם יש לנו ילדים קטנים, אז בטח שהזמן שלנו פחות או יותר, הוא אפילו לא שלנו מתנהל, כי אם יש לי תינוק שעכשיו יונק, אני צריכה לקום להניק אותו, או להכיל, או להחליף חיתול וכדומה. אז פה יש לנו, אנחנו יודעים, זה גמישות צריכה להתגלות פה, בטח בשבועות הראשונים ובחודשים הראשונים כשנולד תינוק. אבל אבנים הגדולות זה דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות, או חייבים לעשות, בין אם זה נוער ללכת לעבודה, או לקחת ילד לגן, או אפילו לבשל. למרות שגם פה אני אשים את זה תכף בסוגריים, כי אי אפשר לבקש ממישהו אחר שיבשל לך. הדבר השני שנופל בתוך משבצת האבנים החשובות, זה הדברים שחשובים לך, ממש, הדברים שהם הערכים שלך.
זאת אומרת, דברים שבוערים בי, שאם אני לא אעשה אותם, אז אני אהיה בן אדם פחות שמח, פחות מושר.
נכון, איזשהו חלל. אני אוכל לתת לדוגמה את עצמי, אני אוהבת לעשות ספורט. אוהבת זו מילה גדולה, אני עושה ספורט.
רצה, הדס רצה.
אני רצה. אני רצה ואני עושה את זה כי זה חשוב לי, זה חשוב לי כי יש הרבה מאוד ערכים שעומדים מאחורי זה. אז לדוגמה אני אשים לעצמי בלוז את הריצה שלי ואבנה את הלוז סביב זה, כי זה מאוד מאוד חשוב לי, גם אם זה אומר שאני אבטרת על דברים אחרים. כשאנחנו באים ומדברים על ערכים, ערך זה משהו שמנהל אותי, שאני מוכנה כדי שהוא יתגשם לוותר על דברים אחרים.
אוקיי.
אז לדוגמה, נכון, אני עושה המון דברים, אני עושה את זה ואת זה ואת זה, ציינת חלק מהדברים, אבל יש דברים שאני מוותרת עליהם. לדוגמה, אני לא רואה טלוויזיה. זה משהו שלא חשוב לי. ואם אני כן מחליטה לראות משהו, זה אני מחליטה מתי לראות אותו, בזמן שלי, ולא כי מישהו אחר הכתיב לי את זה.
אני הכי מתחברת לזה.
אין לי לא כבלים, לא לוויין, לא שום דבר. יש את הסדרות שאני אוהבת לראות, ואני בוחרת מתי לראות אותם. אבל ספרים למשל זה משהו שאני לא אוותר. וגם אני אכנס למיטה מאוד עייפה, בסוף אני, לא בסוף, די בהתחלה אני מצאת עצמי קוראת ספר. אז מה הערכים שלי ומה חשוב לי? וזה הרבה מאוד גם מה אני משדרת לסביבה.
וגם שהילדים שלך יותר קטנים יכולת לחלק את האבנים בצורה כזאת?
אז שוב, בהיסטוריה שלי, עוד לפני שהפכתי להיות עצמאית, הייתי שכירה והייתה לי קריירה מאוד תובנית, הייתי קצינה בצבא קבע במשך הרבה מאוד שנים, אז שם בכלל הזמן שלך נתון לחסדי או מפקדים, או נתון לחסדי האירועים שקורים, תלוי באיזה תפקיד אתה. אבל כן, עדיין היו דברים שמבחינתי הוא ירק ובא לי עבור. זאת אומרת, ידעתי איזה ימים בשבוע אני מוציאה את הילדים מהגן. והודעתי מראש למפקדים שלי, ואם זה לא היה להם נוח, פשוט הגדרתי, זה ערך מבחינתי, תוך גילוי גמישות, אם יש איזה אירוע מאוד גדול, אז כן, מפעילים סבא וסבתא. שלשמחתי הגדולה יש גם קרובים וגם כאלה שנרתמים באמת בשמחה. אבל בהחלט הנושא הזה של להבין מה חשוב לנו, מה חשוב לנו ומה מקדם אותנו. דבר נוסף שחשוב לשים לב, וזה, אם אני חוזר טיפה רגע על תיאוריות של ניהול זמן, פעם קראו לזה באמת ניהול זמן, לכאורה אמור להיות לנו הרבה יותר קל. כי אנחנו יכולים לנהל הכל, יש לנו מחשבים רבי עוצמה בכף היד שלנו, אנחנו יכולים לסנחרן לוזים, לעשות את הכל, יש לנו שלושה דורות של מה שנקרא תיאוריות של ניהול משימות בזמן. התיאוריה הישנה הראשונית הייתה קודם כל נושא של אוטומציה. אני מדבר אתכם על שנות ה-30, 40, 50 של המאה הקודמת, שלאט לאט הובן שאפשר לעשות תהליכים שבאמצעות אוטומציה, אפילו, יודעת מה, מכונת כביסה חשמלית.
שאוטומציה בעצם, אם יש איזושהי פעולה שצריך לעשות אותה כמה פעמים, אז יש איזשהו מכשיר או כלי
שעושה לנו את החיים יותר קלים, זה התחיל עם התפתחות בתקופה של בכלל מהפכה תעשייתית וכדומה. אבל לקחו את זה מאוד גם לנושא של הניהול העצמי ולא רק של מפעלים ומכונות. אחר כך הגיעה התיאוריה של תיעדוף, שנושא של משהו חשוב. ואז אתה בודק מה חשוב, מה דחוף. ואתה שם קודם כל את הדברים החשובים לך, הדחופים לך.
שמה ההבדל בין חשוב לדחוף?
זה נורא תלוי את מי שאתה שואל. דחוף זה בדרך כלל, לפי הפרשנות שלי, משהו שחייב להתבצע מיידית כרגע, ולא בהכרח חשוב לך, אבל חשוב נגיד אם אתה שכיר, או אפילו אם אתה עצמאי, אבל יש משהו שלקוח דורש ממך כרגע, אז אתה תעשה את זה. חשוב זה בדרך כלל משהו שהוא חשוב לך מאוד. הדור השלישי, שזה הדור שבו אנחנו חיים היום, מדבר על משהו אחר שמדבר על משמעות. מה המשמעות שאנחנו נותנים לכל אחת מהפעולות שאנחנו עושים. ואם אנחנו מתייחסים רגע לפרק של יואב פרנקל שדיבר על אני רוצה את הכל, גם את זה וגם את זה וגם את זה, אנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו חוששים שברגע שאנחנו אומרים כן למשהו אחד, אנחנו, לא להגיד לא בעצם, אנחנו רוצים את הכל, לא להגיד לא לזה ולא להגיד לא לזה.
רגע, נעשה שנייה.
נעשה סדר.
כן. אני רוצה הכל, זה אומר שאני רוצה גם לעשות דברים שמקדמים את הקריירה שלי, וגם לעשות דברים שעושים לי כיף, וגם להיות אימא כמו שאני מדמיינת, את האימא המושלמת שאני רוצה להיות, וגם לדאוג לזוגיות, וגם 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 וגם. ואז איפה נכנס הלא?
יפה. כי מה שאנחנו חושבים זה שאנחנו בעצם לא רוצים להגיד לא לשום דבר. וכשאנחנו מבינים שברגע שאני אומרת כן למשהו אחד, אני בעצם אומרת לא לאלף ואחד דברים אחרים. בגלל שיש לי את ה-X זמן הנתון. אם אני אומרת עכשיו כן לכנס מאוד גדול שאני מאוד רוצה להיות בו, שאולי ילמד אותי משהו, עושה נטוורקינג מצוין, אני אומרת לא לעוד אלף ואחד דברים שיכולת לשים ביום הזה. וחלק שחשוב לעצמנו להבין הוא לאפשר לעצמנו את היכולת המנטלית והרגשית להגיד לא לכמה דברים.
שלהגיד לא זה משהו שאני יודעת מעצמי ומהניסיון העסקי שלי שזה משהו מאוד קשה.
נכון.
זאת אומרת צריך להגיע לנקודה מאוד מגובשת ומאוד בשלה כדי לדעת להגיד לא, כי יש את ה... את הפומו הזה, את
ה-fear of missing out,
כאילו, אם אני אגיד פה לא, אז אולי אני מפספסת עכשיו את ההזדמנות שתקפיץ אותי ותיתן לי ותעשה לי, וזה קשה להגיד לא, זה גם קשה לנו, אולי אני מאכזבת מישהו שאני אומרת לו לא, וזה לא נעים לי להגיד לא.
והכל הלא נעימים שנכנסים, הכל נכון, ולכן זה דורש את החשיבה הזאת של אבנים הגדולות של מה חשוב לי, מה יקדם אותי הלאה בצורה שבאמת אני רוצה. שאם אני רוצה להגיע למקום מסוים, בין אם זה באימהות שלי, זה אומר שאני למשל מבשלת רק אוכל, אני לא אגיד רק אוכל טרי, אני מקפיאה, אבל לא נכנס אוכל מעובד הביתה. זה משהו שחשוב לי. זה אומר שיום בשבועיים אני נכנס למטבח ל-5-6 שעות ומרביצה בישולים כמו...
וואו.
כן, אבל אז יש פריזר גדול וכל יום שולפים מה שצריך. אבל זה משהו שמאוד חשוב לי. אז אני אומרת לא לדברים אחרים, כי זה איזשהו ערך ששמתי לעצמי. זה משהו שדורש תרגול ודורש חשיבה.
צריך מאוד גם להכיר את עצמך, בשביל...
לגמרי, זה גם דברים שמשתנים במשך השנים. זאת אומרת, אני יש לי 3 ילדים, הקטנה שלי בת 10. אני כבר אין לי את הקטנים שאני צריכה להסיע ולקחת, גם לחוגים כבר הולכים לבד. אבל כן חשוב לי, למשל, להיות נוכחת ב-10 דקות האחרונות של החזרה בקונסרבטוריון, כי אני רואה את העיניים שלה נוצצות כשאני מגיעה לאסוף אותה. אז אני יכולה להגיד ללכת לבד הביתה, או אחיך יעבור דרך האימון ויאסוף, כל הלוז מנוהל במקביל כמובן. אבל זה הנקודה שחשוב לי. יזמינו מני הרצאה באותו יום, אני לא אגיד לא, סליחה, ילדה שלי יש חזרה. אני כן אגיד לא, כשלבת שלי יש קונצרט. וזה הנקודות החשובות של מה אני שמה.
כי בגבולות שהגדרת לעצמך,
נכון.
אם יש לבת שלך קונצרט באותו יום, על מה היא מנגנת?
חליל צאן,
יפה. אז באותו יום אין שום דבר.
נכון.
היומן מוקדש לקונצרט.
לא. ושוב, וגמישות פה היא נורא נורא חשובה. כי אם יגידו לי, יש לך את ההזדמנות עכשיו להופיע בטד, יכול להיות שאני אגיד לבת שלי, מישהו יצלם את הקונצרט, אני מצטערת. ולכן גמישות היא אחד מהמפתחות החשובים ביותר, שאני חושבת, זה גם נושא של הלקאה עצמית. זה שאני אומרת לעצמי, אני חייבת לעשות את זה, אני צריכה לעשות את זה, קוראים לזה מילים של חמץ. חייב, מוכרח, צריך. אנחנו מבארים את החמץ הזה, אני בוחרת מה אני רוצה. אז לפעמים יש משהו שאני אומרת, וואי, אני ממש צריכה את זה, או ממש רוצה את זה, או ממש... ואז הנתונים משתנים. זה יכול להיות שהזמן השתנה, זה יכול להיות שהערכים השתנו בנושא של משהו שחשבתי שיקדם אותי מאוד, גיליתי שהוא לא. וזה בסדר. ואם עכשיו בן זוגי לחיים שיחיה מתפנה ואומר, תקשיבי, יש איזה ערב פנוי, בואי נעשה איזה משהו, אז אני שמה את העבודה רגע בצד, כי הנושא של זוגיות מאוד חשוב. נציין פה שאנחנו בסוף, באוגוסט חוגגים 20 שנות נישואים, כאילו,
וואו.
זה, כן, זה די הזוי, זה התחתן לפני יומיים, נשבעת.
זה מטורף.
זה מטורף, וזה דורש, אנחנו כולנו יודעות את זה, זה משהו שדורש את התחזוק ואת את העבודה, זה לא בפני עצמו, סתם כך.
נכון.
שוב, אני חוזרת לזה, כי אני חושבת שזה נושא חשוב. החופש לאפשר לעצמנו להגיד לא לדברים. ואז אנחנו צריכים לנקות את כל ה... אבל מה יגידו, ונורא צריך, ולא נעים, ומה היא תגיד אם... אז היא גם יכולה להבין שגם לי יש מקום.
איך בעינייך הדרך הכי טובה לענות בלא?
זה תלוי למי, תלוי למה, נגיד
בהקשר עסקי, שאני עכשיו בתחילת דרכי העסקית, ונקראתה איזושהי הזדמנות מסוימת, הציעו לי איזה משהו, קיבלתי מייל, פנו אליי, שאלו אותי, ואני מרגישה שזה לא מתאים.
אז קודם כל, אמרת פה מילה ממש ממש חשובה, אמרת מרגישה. אני מאמינה מאוד גדולה בתחושות בטן. הרבה פעמים כשאני עומדת להיכנס למשהו והבטן שלי מתהפכת, אני צריכה לבדוק את עצמי טוב טוב, למה? או שאני מבינה שיש שם משהו שלא יקדם אותי, או שזה משהו שאומר שאני צריכה לוותר על עקרונות שמאוד חשובים לי, או שזה פשוט לא מתאים, זה לא מי שאני, זה לא, סתם כדוגמה, ביקשו ממני לקדם איזשהו כנס מאוד מאוד גדול, שאני מאמינה בו, בערכים שלו, ואני חושבת שהוא חשוב, הלכתי בעצמי, אבל מאוד לא אהבתי את שיטת השיווק, אמרתי, אני אשמח להמליץ לאנשים שלי, אבל לא בצורת השיווק שאתם מבקשים. אז לא תודה, אז לא צריך, לגמרי, אני אלך ואני אשמע, אבל אני מעדיפה לעשות את זה בדרך שלי, שבה אני מאמינה. צריך לזכור מה המטרות, ומה היעדים שלנו, מה התמונה הגדולה. מתוך התמונה הגדולה אנחנו מתחילים לגזור אחורנית. זה יכול להיות שזה לא מתאים לי, כי סתם לדוגמה שיש שיתוף פעולה, אז כי הקהל שיש שיתוף פעולה, הוא לא הקהל שלי, הוא לא ממוקד, הוא לא... שוב, נתת דוגמה, ביקשו ממני להרצות בתל אביב, לקהל שהוא לחלוטין לא רלוונטי. הם לא יגיעו אליי, גם כמובן הרצאה בחינם, בחשיפה. אמרתי לו, תודה רבה על הפנייה, אמרתי, נורא, באמת, תודה, אני משאירה את כל הדלתות פתוחות, אנחנו אף פעם לא סוגרים דלת מאחורינו ולא שורפים קשרים, אבל זה כרגע לא מתאים. ואפשר להגיד, אני כרגע נמצאת במסלול אחר, או הלוץ שלי עמוס, רק, כמובן, רק את האמת להגיד, וזה בסדר, הלוץ שלי עמוס, אני כרגע לא יכולה לעשות את זה, אולי בעתיד תיווצר הזדמנות נוספת שאפשר יהיה לעשות. אני חושבת שאחד מהדברים הכי חשובים שאנחנו צריכות להבין כשאנחנו פותחות עסק, בטח כאימהות, בטח שזה פעם ראשונה שאנחנו יוצאות, בטח שזה, יש אנשים שמרגישים ייעוד, שיודעים שזה מה שהם צריכים לעשות בחיים וזה בוער בהם. יש אנשים שצריכים לחשוב על זה קצת. אחת השאלות הראשונות שאני שואלת מישהי שאני מלווה או שמגיעה לאחד מהמפגשים שאני עושה, האם העסק שלך, הדבר הזה שאת עכשיו מגדלת, האם זה תחביב או עסק? כי אם זה עסק, ואת מתכוונת לקחת אותו ברצינות, זה דורש הרבה, הרבה מאוד זמן, השקעה, ולא פחות, ומאוד מאוד מאוד חשוב, את התמיכה של הסביבה.
תמיכה של הסביבה זה נקודה מאוד 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 חשובה.
שלא להגיד אפילו קריטית. שתמיכה של הסביבה יכולה להתבטא בהרבה מאוד דברים. אני רוצה רגע לחזור לנושא של התיעדוף, של איך אני יודעת מה המשימות, כי זה מתקשר. אחד הדברים שאנחנו בודקים, זה קודם כל האם זה תורם למטרה הכללית שלי, כמה זה חשוב ומשמעותי לדברים הבאים, וכמה זה מכפיל לי זמן. מה זה אומר? זה אומר שפעולות שאני עושה עכשיו, שיכולות שיקחו לי זמן, אחר כך בעצם יהפכו את הזמן שלי להרבה יותר גמיש. שוב, דוגמה קטנטונת, אם נגיד יש לי פייסבוק עסקי, אז מכפיל זמן מבחינתי, זה אם אני עכשיו יושבת שעה וכותבת פוסטים ומתזמנת אותם לכל השבוע או לכל החודש, זה מכפיל לי זמן, כי אחר כך הראש שלי פנוי לחשוב על דברים אחרים, ולא כל יומיים, רגע, אני צריכה לחשוב.
זה טיפ מעולה. שאם יש, אם אנחנו שמות לב שיש איזושהי משימה שהיא חוזרת על עצמה, אם אפשר לקבץ את כל המשימה הזאת לאיזשהו חלון זמן אחד, לעשות אותו לחודש במקום למחר, ואז באמת, כמו שאת אומרת, זה מנקט את השולחן, זה גם נותן תחושה. זה נותן תחושה של עשייה.
נכון.
אני כבר עכשיו חודש שלם יש לי פוסטים מתוזמנים בפייסבוק, אני מורידה את זה מהסדר יום שלי, אני יודעת שזה עובד, זה נותן לי גם תחושה טובה כזאת של הישג. ואני יכולה להמשיך לדברים אחרים.
בדיוק. אני חוזרת רגע למשימות של אוטומציה ושמכפילות זמן. אני לא הייתי בסופר חצי שנה. למשל.
את מזמינה אונליין?
אני מזמינה אונליין. אני מזמינה אונליין את כל הקניות של הסופר, ובמקביל, מאתר אחר, קניות של פירות וירקות. תחשבו, עכשיו תגידו, אבל לא בוחרים לי, ולא, וזה חסר, ו... אז גם אם חסר משהו, אז יש מקולות ברחוב, אתה שולח ילד לקנות, אתה שולח בעל לקנות, עם צילום של המוצר. אבל רק תחשבו על הקטע של לנסוע לסופר. אז זה לנסוע, זה לחנות. עכשיו תחשבו, כשאתם בתוך הסופר, כמה פעמים אתם נוגעות במוצר. אתם לוקחות מהמדף, שמות בעגלה. מהעגלה מעבירות לקופאית, מהקופאית חזרה ל...
סופר זה מתיש,
סופר,
זה,
עזבי מתיש,
זה אחת המשימות זה הכי, זמן? כן, זה המון שעות, ללכת
המון
לקניות
שעות.
בסופר זה המון שעות,
אז
ועם
דוגמה,
ילדים למשל,
בכלל.
זה בכלל קשה. אז אני יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, אני בוחרת לעצמי את האוכל ואת הירקות, ונוגעת וממששת בצורה הכי טובה. אין לי כרגע, זה או לבזבז עכשיו 4 שעות מהחיים, או לקבל משלוח הביתה שהסחורה שתגיע היא לא 100%, היא תהיה נגיד 90%.
ויותר מזה גם, בגלל התחרות שיש היום בין הסופרים, הם מאוד מאוד משתדלים. אני מאוד מרוצה ממה שמגיע.
אז תמליצי לאחר כך, כי מאז שסגרו את ציטון, אני ושי לא כל כך מסתדרים בהבא.
אז אני אספר אחר כך מה, איפה אני קונה, לעשות פרסומות יותר מדי. דבר נוסף, שאני מצאתי כחוסך זמן בצורה באמת מופלאה, זה להזמין תור בדואר.
נכון, זה גאוני.
זה גאוני. זאת אומרת, פעם, עכשיו, בגלל שהדואר כבר לא ערוך על כמות החבילות שאנחנו מזמינות, כי בזה אנחנו כן משקיעות זמן לזמין את הדברים הנכונים מהאינטרנט, אני לא מבזבזת זמן. אם הייתי הולכת לשם פעם ומחכה חצי שעה, היום אני מגיעה, ובטווח של 6 דקות אני מתקבלת, לוקחת החבילה והולכת הביתה.
זה גאוני.
זה גאוני. זה אחד הדברים, למשל, של, של, של אוטומציה ומכפילי זמן. אני כן מקפידה שאם אני כבר הולכת, וזה איזשהו טיפ שאני נותנת לכולם, ושוב, כי זה מגיע מערכים שלי, זה תמיד יש לי ספר בתיק. אז אם אני כבר עומדת בתור, איפשהו לפחות אני מדביקה
קורת.
את הקריאה שלי, או עושה דברים אחרים. לדוגמה, מסדרת רשימות ה-to-do list שלי, שאני יכולה לדבר עליהם.
אני רוצה שתדברי עליהם.
אני אדבר על to-do list. אני רוצה עוד רגע לחזור על הסביבה התומכת, כי זה גם כן קשור למכפיל זמן. נושא של מכפיל זמן זה להציל סמכויות. שלהציל סמכויות, צריך לדעת איך לעשות את זה, ולעשות את זה באהבה. ומה זה אומר? זה אומר לשחרר באמת. סביבה תומכת זה אומר שכשאת צריכה לעשות משהו, או בכלל להתנהלות תקינה בחיים, זה שכל הבית הוא שותף בעשייה. זה לא לעזור, זה לא שהבן זוג עוזר לי בבית, או שהילדים
כן,
עוזרים. זה שותף מלא.
כן, דיברנו באחד הפרקים, ערכנו את טל חן, שהוא אבא מאוד פעיל ומעורב, ודיברנו על כמה שהמילה לעזור בהקשר של אבות היא בעייתית.
הוא לא עוזר, הוא שותף מלא בבית. יש לי עוזרת שמגיעה פעם בשבוע מנקות, אז בת שלי שאלה אותי, אמא, למה את קוראת לה עוזרת? היא לא עוזרת, היא עושה הכל. אז באותו יום היא עושה הכל, אבל כל השאר אנחנו מתנהלים לחלוטין בשיתוף מלא. וכן, אז כביסה אני עושה, בסדר, אבל מטבח הוא סוגר כל ערב, כשהוא לא בחול. אבל מגיל מאוד 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 צעיר, ותכף תגידו רגע, אבל עם תינוקות שלי, בסדר, מגיל מאוד מאוד צעיר, להתחיל להכניס את הילדים לתוך המערכת הניהול הבית המשפחתי. אצלי הם קיפלו גרביים מגיל 2. עכשיו, וואו. זה משחק, זה בואי נזווק זיווגים, קרא לנו זה. בואו תחפשו לי את הגרביים. מה אני אומרת לשחרר באהבה? המון פעמים אנחנו, רגע, אבל את לא עושה את זה בדיוק כמו שאני אוהבת, וזה לא ישר, וזה לא, אז מה?
כמו שדיברנו על הסופר, אז זה לא 100%.
אז זה לא 100%.
אז זה נגיד בין 70 ל-100%, זה בסדר.
וזה good enough. זה good enough, ויותר מזה, אתה מלמד אותם לתחושת אחריות, ואתה מלמד אותם אחר כך. גם הקלות והחתנים שלכם יגידו לכם תודה. אני קיבלתי בעל שהוא אבא מושלם, מהיום הראשון הוא גיהץ, הוא בישל, הוא גם גידל את האחים הקטנים שלו, אז הוא גם קילח וחיטל, וזה לא היה בכלל אישו, זה לא היה דיון. הוא שותף מלא בבית. לפרוק מדיח, אתה לא רוצה שיתנו מדיח, בסדר, לפרוק הם יכולים. אפילו אם עושים קצת עקום, ואפילו אם תישבר פעם צלחת, אז מה? אתה גם נותן להם תחושה של ערך, גם נותן להם תחושה של חלק, שוב,
אחריות,
זה לא עזרה בבית, זה אחריות.
מסוגלות, להיות חלק מ...
וזה מפנה לנו המון המון זמן, חד משמעית. אצלי, ברגע שהם כבר ידעו להפוך חביתה, התחילו לכן ארוחות ערב. לאפשר להם. לאפשר להם זה נותן להם תחושה של מסוגלות, של הצלחה ושל חלק מהבית.
זאת אומרת שזה שאנחנו אימהות הורים, זה לא אומר שעכשיו נידונו לחיים של 18, 20, 24, ילדים היום לא ממהרים לעזוב את הבית. של שבהם אנחנו מנקות אחרי ומחפשות אחרי
ומבשלות
אחרי. את נותנת לי כזה מין פרספקטיבה אחרת עכשיו, אבל זה מאוד מאוד מעודד.
וזה מתחיל בגיל אפס, ברגע שהחלטת, כי כשבאות אליי נשים אומרת לי, אני לא יכולה, כי אני מנקח, בן כמה ילד? בן 12. את בגיל 3 היית צריכה להתחיל. אף פעם לא מאוחר מדי, אבל אין דבר כזה. זה כמו שאתה, אני לא מורדה מהשולחן, אני מורדה את הכלים שלי. כל אחד מורד את הכלים שלו. ולכאורה זה נשמע משהו פשוט, אבל זה לוקח זמן. ואם אנחנו מדברות על איך לנהל את כל הסביבה שלנו, גם לא לפרוק מדיח, נכון, מדדנו, לא בלחץ, זה 2:37. אבל זה זמן. וגם זה, אגב, כשמודדים זה מצוין, כי אתה אומר לילדים, לא, אין לי זמן, תמדוד תראה כמה זמן, זה 2.5 דקות וסיימת.
מעולה, טיפ טוב,
למדוד. לגמרי, למדוד ותראו עכשיו.
זה גם מעורר תחרותיות כזאת.
ואז צריך לזהר עם הכוסות שנשברות. אבל לחלוטין, התמיכה של הסביבה, היא החל מהדברים הכי פשוטים, הכי קטנים, עד הדברים המאוד מאוד גדולים. והדברים המאוד מאוד גדולים, זה איפה המקום שלי, בין אם אני אימא קרייריסטית, בעלת עסק שזה סוג של קרייירה לחלוטין, ואיך התמיכה של הסביבה. ואחד הדברים שאני אומרת, ממש השקף הראשון או השני בהרצאה שלי, זה נושא של גבולות. זה לשים את הגבולות. כמו שאנחנו אומרים לנו לילדים, לשים גבולות, ואנחנו צריכים לשים את הגבולות מבחינת לוחות הזמנים שלנו.
שזה גם מתקשר ללהגיד לא.
זה לגמרי מתקשר להגיד לא. וזה מתקשר בשלושה מעגלים. קודם כל, כלפי הלקוח. העסק שלי לא פתוח 24 שעות. מי ששולח לי אס-אמס ב-11 בלילה, הוא לא יקבל ממני תשובה ב-11 בלילה.
שהיום זה נורא מפתה.
נכון.
עם הוואטסאפ ועם זה שרואים שראיתי.
נכון, ורואים שאני בפייסבוק, אז מה? אני בוחרת בזמן החופשי שלי להיות בפייסבוק, זה לא אומר שאני צריכה לענות לך. ולהסביר ללקוחות ולספקים, ובמקרה שלי אני מאמנת אישית, יש אנשים שרוצים לדבר איתי עכשיו. לא, יש כמו שלחנות יש שעות פתיחה, אז גם לעסק שלי יש עוד פתיחה. והמשרד שלי נפתח ב-8 בבוקר, בין אם יש לי פגישה או אין לי פגישה, אני פותחת אותו בשעה 8 בבוקר, כי זה ככה מתחיל היום שלי, ותכף נדבר על הגבולות לעצמי. אבל כלפי הלקוחות, יותר מזה, מבקשים אני הצעת מחיר, אני לא אשלח אותה ב-2 בלילה. מה זה אומר עליי שאני שולחת,
לא?
מה זה אומר עליי שאני שולחת הצעת מחיר ב-2
אולי
בלילה?
אולי את רוצה להראות שאת חרוצה ועובדת קשה.
אבל זה אומר שאני לא יעילה אם אני שולחת ב-2 בלילה. יכול להיות שאני חרוצה ועובדת קשה וזה יהיה מוכן ב-2 בלילה. אבל אני אשלח אותה ב-8 בבוקר.
יש אגב תוכנה, לא תוכנה.
כן, כזה של לשלוח מאוחר.
תוסף כזה בומרנק.
כן, של לשלוח יותר מאוחר, כמו תזמון מראש, לגמרי. אז יכול מאוד להיות שהזמן היחיד שיש לי שקט בבית זה לעבוד בשקט, אחרי שהילדים הלכו לישון, אחרי שהבעל הלך לישון ב-12-2, המצגות הכי יפות שלי יוצאות. אבל אני לא אשלח את זה ב-2 בלילה, אני אשלח את זה ב-8 בבוקר. יש נשים שמות מלכתחילה, שעות עבודה שאני מחליטה, הן שעות מוזרות. יש לי חברה מאוד טובה שיש לה עסק שנקרא כל מה שנשים צריכות, אני לא...
עדי בורדה, היא תלכה פה באחד הפרקים הכי
פופולים. אז את עדי, מה שאני מאוד מאוד אוהבת, זה שהיא אומרת, אני עובדת לילות. כי זה שירות שאני יודעת, שכשאני הייתי שכירה והייתי צריכה לסדר ציפורניים, אז ב-10 בלילה קיבלו אותי. זה מצוין שיש מי שיכולה לעשות את זה. אבל אחר הצהריים עם הבנות שלה. כשעות העבודה שלה מוגדרות כאלה שאחר צהריים עם הבנות, ובערב היא חוזרת לעבוד, וזה בסדר גמור, כי זה דברים שהיא קבעה. אז קודם כל, גבולות כלפי הלקוחות. דבר שני, הגבולות כלפי עצמי, כי אנחנו יודעות שאנחנו יכולות לעבוד 24/7. בכל רגע נתון יש מה לעשות, בין אם זה בבית, בין אם זה לעצמי, בין אם זה לעסק. ואז הזוגיות הולכת לאיבוד, או שאני משקיעה רק בילדים ולא משקיעה בקריירה, להגדיר את הגבולות האלה של לוחות הזמנים המדויקים, מתי אני פותחת את המשרד בבוקר, מתי אני יוצאת לעבודה, ויש נשים שמות, אני מעדיפה לצאת ב-6 בבוקר, לפני הפקקים, להגיע למשרד, כדי שאני אוכל בשעול ראש לצאת לוקחת את הילדים. זה אומר שאני מאבדת אותם, את הזמן שלי איתם בבוקר, אבל אני מרוויחה את הזמן אחר הצהריים.
תיעדוף.
לגמרי תיעדוף, ופה נכנסת גם התמיכה של הסביבה. כי זה אפשרי רק אם בן או בת הזוג, במשפחות המודרניות שיש לנו היום, נמצאים כדי לגשר על הפער הזה. והנושא הזה של להגדיר לסביבה, אחד, אמרנו ללקוחות, 2, זה לעצמי, 3, זה לסביבה. אני עובדת מהבית, ויש לנו אחוז מאוד מאוד גדול של נשים היום שעובדות מהבית. אגב, גם שכירות הרבה פעמים עובדות מהבית. אתה מגדיר בדיוק, זה שאני עובדת מהבית, לא אומר שאני זמינה בשבילך עכשיו. ואם הדלת שלי סגורה, לי יש חדר עבודה שלי, הדלת סגורה, אני עובדת, אתה לא מפריע. נכון, זה יותר קל כשהילדים יותר גדולים, אבל שוב, מגדלים אותם לתוך זה, מסבירים להם מההתחלה.
כן, זה מציאות שכן. האם תשאלי את אלי איפה אימא עובדת בעבודה, תראה לך את הדלת של החדר שלי.
בדיוק, ובטח ובטח כשיש לי פגישה אימונית, הם לא הגיעו, אבל גם כשהם יודעים שאני לבד בחדר, ופה נכנס החינוך העצמי שלי, אם אני לבד בחדר עם הדלת סגורה, אני רק עובדת. אני לא הולכת ל... אני אומרת פייסבוק, פייסבוק זה גם כלי עבודה, אבל אני לא הולכת לעשות דברים אחרים על המחשב, או יוטיובים, או כל מיני כאלה מין, כי זה הזמן היקר שיש לי. ואם אני בוחרת להשקיע אותו, אני מעדיפה להשקיע אותו בדברים טובים. אם אני עכשיו מבזבזת אותו, אז אני כבר מעדיפה ללכת להיות עם הילדים, או כל דבר אחר. דבר מאוד חשוב נוסף, זה לא לעשות דברים בבית, כשאת יכולה לעשות אותם כשיש אנשים אחרים. לדוגמה, אני לא אבשל בשעות העבודה שלי. חבל לי על הזמן. אני כן אבשל אחר הצהריים, כשיש לי שלושה ילדים בבית, אז אני גם יכולה, א', שהם חלק מהבישולים, ואני נמצאת, ואני מקשיבה לשיחות, ואני נוכחת, וכשמישהו, אחד מהילדים מפרק ענף של רוזמרין, או מקלף לי שום, אז הוא גם לא מסתכל לי בעיניים, אז יותר קל לו לספר לי כל מיני דברים, לגמרי. אז אני כן, אני אשים כביסה, מכונה, אלך לעבוד שעה, היא תסיים את ה-10 דקות הפסקה, אני אלך לשים מייבש ולשים עוד מכונה, או את לב ולשים עוד מכונה, אז הפעולות הקטנות כן, אבל אם יש לי את הזמן שלי לעצמי בשקט לזמן עבודה, אני אעשה אותו, אשקיע אותו רק בעבודה.
אני פיתחתי עיוורון כזה.
מצוין.
אם עכשיו אני בזמן עבודה, אז אני ממש, וזה אימנתי את עצמי, כי מאוד קשה לי, אז אני מתעלמת מהכלים, בקיור, ואני מתעלמת מהכביסה שיש לי ליד החדר. אני פשוט מתעלמת, כי אני אומרת, כמו שאמרת, להתעסק בכלים, להתעסק בכביסה, להתעסק בבית. אני יכולה לעשות את זה גם כשלי נמצאת בבית אחרי הגן.
בדיוק. ונכון, זה דורש אימון לחלוטין. דבר נוסף שאני מאוד מאוד מקפידה, זה צוחקים על זה, תמיד אומרים, מה, תתלבש כל יום למשרד? כן. אני פותחת כל יום את המשרד בשעה 8 בבוקר, כשאני לבושה, מאופרת המעט איפור שאני שמה, הדבר היחיד שאני מרשה לעצמי, אם אין לי אינטראקציה עם אנשים שרואים אותי, זה להיות יחיפה. אבל אני מתחילה, אני לא נשארת בפיג'אמה אף פעם, אנשים שומעים כשאתה בפיג'אמה, you cannot not communicate, זה, שומעים את זה בקול שלך, וזה מכניס אותי למוד של עבודה.
לגמרי. אני איתה חוץ מזה שאני כבר הודעתי באחד הפרקים שלפעמים אני מתקמצנת על האיפור שלי, אז אני, אם אני יודעת שאני לא פוגשת אנשים, אז אני...
אז אני ברמת המסקרה והאיפרון השחור, זהו.
אבל כן, לי זה מאוד 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 חשוב. אני לא מסוגלת לתפקד, ואני לא מסוגלת לחשוב בצורה טובה ויעילה כשאני בבגדי בית, או בפיג'אמה, או בלי שעברתי את הטקס הזה בבוקר שלה, לבוא, להתארגן, להתקלח.
בדיוק, ואתה עושה ממש, זה כמו, תחשבו רגע מישהו שלא עובד מהבית ועבד במשרד. יש נהלים קבועים שאתה עושה כשאתה מגיע ופותח משרד, או פותח חנות, או כל מקום עבודה שהוא. יש, זה מה שנקרא, היסטוריה הצבאית שלי, סדאפ, סדר פעולות. אתה בא, אתה פותח את המחשב, אתה מסתכל על המיילים, אתה, וכדומה, אותו דבר כשאתה עובד מהבית. אתה עושה לעצמך את הסדר הזה, ואז הזמן שלך, אתה יודע מתי הוא מתחיל, ולא פחות חשוב, אתה גם יודע מתי הוא נגמר. אני מגדירה לעצמי מתי נגמר יום העבודה שלי.
לפעמים זה משהו שהוא תלוי בצריכה להוציא את הבת שלי מהגן ב4:30, אז זה הזמן שבו היום עבודה שלי נגמר.
נכון, ואחר כך אני אחליט אם אני אחזור בערב כן או לא. וזה תלוי בבן הזוג שלי, ותלוי בילדים הגדולים שלי, ותלוי בעצמי, כי אם יש לי אימון ריצה בערב, אז אני לא אמשיך לעבוד.
או אם אני סתם עייפה היום.
נכון, לגמרי, וכן בא לי לראות פתאום טלוויזיה, כי יש פרק חדש בעונה, בסדרה שאני כן בוחרת לראות. שזה אחד הדברים, זה שוב, זה החופש שלנו לבחור. ולעצמנו, לא כי מישהו אמר שאני חייבת או צריכה. אמרנו קודם את המילים של החמץ שצריך לבאר, חייב, מוכרח וצריך. תאמצו את המילים של בריא. בריא זה אני בוחרת, אני רוצה, אני יכולה, וא' זה אפשר. אני מאפשרת לעצמי את הדברים האלה. כשאנחנו מגיעים מהגישה הזאת, הרבה יותר קל לנו להתנהל בחיים.
כי זה מילים חיוביות, שהן מושכות אחריהן דברים טובים.
נכון, לגמרי, ואני חיה ככה. שואלים אותי איך את מספיקה לעשות את כל הדברים, כי אני בוחרת. ואני יכולה להגיד שיש דברים שניקיתי מהחיים שלי, לגמרי. אחד מהדברים שניקיתי, אני רוצה להאמין שאני אגיד את זה כמו שצריך, זה רגשות האשמה. אני לא יכולה להיות בכל מקום, בכל עת, בכל זמן, לכל בן אדם. ואז אני חוזרת שוב לתעדוף, לאבנים הגדולות, לדברים שאני חושבת שמאוד יקדמו אותי. יוצא עכשיו שאני עושה סדרה של הרצאות פעם בשבוע, במשך 5 שבועות, בערב מאוחר. אז זה עוד ערב שאני לא בבית, אבל זה חשוב לי, כי אני יודע שזה מקדם אותי מאוד מבחינה עסקית. גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה עסקית. אז אני לוקחת את ההחלטה הזאת. אני לוקחת עוד דוגמה, כתבתי פוסט שלהם בבלוג שנה שעברה, נקרא 3 שבועות בבונקר. אני NLP טריינר, אם תרצי להזמין אותי פעם לדבר על NLP, זה שעות אני יכולה לדבר. קורס הטריינר שאני עשיתי במרכז מטרות בכפר סבא, הוא קורס של 3 שבועות רצוף, מ-9 בבוקר, עד 6:30 בערב, 6 ימים בשבוע.
וואו, בימי אינטנסיבי. שישי,
אינטנסיבי, 3 שבועות ביולי. הילדים בחופש, הילדים שלי גדולים, הם גם לא הולכים, אין צהרון או קייטנות, יש קייצת של הנוער עובד, אבל... והיה ברור, היה לי מאוד חשוב לעשות את הקורס הזה, והיה ברור שיש פה תמיכה משפחתית מלאה. ישבנו עם לוז, מי עושה מה, מתי, אימנתי את המתאמנים שלי ב-7 בבוקר, הם הבינו את זה, הודעתי להם מראש, אימנתי ב-9 בערב, להגיד לכם שזה הכי אידיאלי שבעולם לא, אבל זה יותר טוב מאשר לבטל פגישות מבחינתי כלפי הלקוחות שלי. וידענו שאני עכשיו 3 שבועות לצורך אני יוצאת מהסדק. אז מישהו אחר מבשל ומישהו אחר מסדר וזה בסדר גמור. כל עוד שזה נעשה בשיתוף פעולה, ופה נכנס אחד הדברים הכי חשובים והטיפ אחד הגדולים ביותר שאני יכולה לתת, זה את נושא של תקשורת.
תקשורת עם הסביבה?
זה אומר לשבת במוצאי שבת או למצוא את הזמן הנכון שלכם, עם בן ובת הזוג שלכם, ולבדוק איך הלו"ז השבועי נראה. לראות מי לוקח מה, מתי אני צריכה יותר עזרה, מתי אני צריכה להופעה טובה עם חברה שלי. זה בסדר גמור, אנחנו לא צריכות לוותר, אנחנו צריכות להחליט מה חשוב לנו.
זהו, זה מכניס אותי לנקודה מאוד חשובה שאני רוצה שנתעכב עליה, יומן.
כן.
ניהול זמן אי אפשר, אבל יומן אפשר לנהל.
לגמרי.
נכון? אז אני מאוד 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 מאמינה בניהול של יומן. אני יכולה לספר שהרבה שנים הייתי בלי יומן, וזה משהו שחרפן שיגע, יטריף את שי. הוא לא הבין איך אני יכולה להתנהל בלי יומן. היו לי כל מיני פתקאות ויומנים שהייתי רושמת בהם, ולא משהו מאורגן. ואז באמת הבנתי שאני חייבת. אני חייבת גם לראות את הדברים מול הפנים, גם כדי להבין כמה זמן לוקח לכל דבר לעשות, וכדי לקבל החלטות, וכדי לדעת לתעדף, אני צריכה קודם כל להבין כמה זמן לוקח לעשות כל דבר.
נכון.
וגם הנושא הזה של לסנחרן ביני לבין הלוז המשפחתי, כל אחד במשפחה יש לו פתאום איזה תור לרופא, או איזה חוג, או אימון, או משהו
מסיבת סיום בבלט.
כן, שצריך לדעת, וצריך להתכונן ולהתארגן, ושרוחה משפחתית, זאת אומרת, היומן הוא לא רק למטרות של ניהול העסק.
נכון.
הוא בכלל של ניהול החיים.
נכון.
ואז התחלתי לעבוד עם היומן של גוגל, שהיומן שלי והיומן של שי מסונכרנים. אני אפשר להפעיל במקביל כמה יומנים
על אותו קלנדר, כמה חשבונות,
וזה עניין של כזה לחיצת כפתור. אם אני מדליקה את האופציה הזאת, אני רואה את היומן של שי, ואם אני מכבד, אני רואה רק את היומן שלי.
זה שכבות שונות על אותו לוח שנה.
כן, אפשר לנהל ככה המון יומנים, אפשר למשל ביחד עם סבתא, או ממש לעשות יומן שהוא עם אירועים של הגן וימי חופש, ולהפעיל שכבה כזאת. ואנחנו שולחים זימונים אחד לשני, וזה פשוט שינה לי את החיים לטובה.
לגמרי. אני אתן לך טיפ שאני, שגונן ואני עושים את הלוח שנה, יש לנו קוד צבעים. לדוגמה, זה הלוח השנה שלי, ואני מזמנת אותו לכל דבר שמעורבות שלו, או ידיעה שלו חשובה. כל הדברים שהם שלי ורק שלי הם בירוק. כל מה שיש לי, הילדים, זה בטורקיז. כל משהו של משפחתי של כולנו, זה יהיה באדום.
מדהים.
כך שזה מאוד מאוד בולט ומאוד ברור. אני יכולה להגיד לכם שיש לי גם עוד שכבה של לוח שנה, שזה תוכנית שנתית. לדוגמה, הבלוג שלי, בלוג אם אתה לא מגדיר לעצמך לוחות זמנים לכתיבה על תפוצה, יש סיכוי שזה יתמסמס. אז יש לי תאריכים קבועים שבתאריך הזה בטוח יצא פוסט, או סמוך אליו, אבל לא יקרה חודש שלם בלי פוסט בבלוג או כל מיני דברים כאלה. יש כל מיני משימות שכאלה, עדכון רשימות תפוצה ועוד. שככה אני מנהלת את מה שנקרא את השוטף שלי. אפרופו אוטומציה, זה קופץ לי כתזכורת. אני מחברת את הנושא של ניהול הלוח השנה יחד עם ניהול הרשימות. אני מאמינה מאוד מאוד גדולה ברשימות, כמו שאני אומר, ה-to-do list, TDL, אצלנו כבר משתמשים בעגה, ובלבד שהן עשויות וכתובות נכון.
אז איך עושים את זה נכון?
אז אני אגיד לכם מה עובד לי. NLP, אחד מהדברים שאומר, P זה פרוגרמינג, זה מה התכנות שלי, מה עובד לי. יכול להיות שמה שעובד לי לא יעבוד לאחרים. 5-6 שנים אני מתעסקת עם זה. רוב האנשים שנתתי להם את הטיפים האלה אמרו, וואלה, נכון, זה עובד. קודם כל, אני מנהלת בעיקרון את הרשימה על דף אחד. אצלי זה גיליון אקסל, כי אני חלק גדול מהיום מול מחשב. ואם לא על אקסל, אז באפליקציה, תכף אני אגיד לכם מה האפליקציה המומלצת עליי.
מעניין אם זאת האפליקציה שאני משתמשת בה.
זה מאוד פשוט, זה גוגל קיפ.
נכון.
זהו.
אפליקציה נפלאה ונהדרת.
והיא מסתנחרנת עם הלוז.
נכון.
שזה פשוט תענוג.
והיא יכולה גם להסתנחן גיאוגרפית.
היא יכולה גם לסתנחן גיאוגרפית, היא יכולה לעשות תיעדופים, היא יכולה לעשות תזכורות, היא יכולה, וסתם פתק כזה שהוא לא לוז, שכתוב לך משפטי השראה לעצמך.
אני באמת מהרגע שגיליתי את קיפ ממש השתפרו לי החיים, זה גם בנייד, גם בטלפון, גם ביומן, הכל. ומה שאמרתי גיאוגרפית, אני לא כל כך משתמשת בזה, אבל כיף לחשוב שהאופציה הזאת קיימת, שאם אני נגיד שמה כתובת מסוימת, נגיד הקניון, פה קניון ערים, ואז קופצת לי התראה כל פעם שאני עוברת ליד הקניון. אז אם אני צריכה עכשיו לזכור, לקנות מברשת, שיניים, משהו, אז אמור לתת לי פוש כזה שאני עוברת ליד.
אפרופו של לדעת כמה זמן לוקח, ה-Waze שאומר לך כמה זמן מראש לצאת גם כן תענוג, כשאתה יכול לדעת מראש
משהו, בשעה. משהו, ניהול פגישה, משהו.
גם אתה שם ב-Waze, אתה צריך להגיע לאנשהו, ואתה מגדיר לא עכשיו, אלא אחר כך הוא יגיד לך, בשעה שאתה אמור לצאת, בשעה שאתה אמור להגיע, מתי אתה צריך לצאת. שוב, אלגוריתמים שהם באים לשירותינו, רק צריך להשתמש בהם, זה באמת בקצות האצבעות שלנו. רשימות משימות. אז אצלי יש רשימה אחת גדולה, אבל היא מחולקת. היא מחולקת לשלושה דברים עיקריים. מחולקת לעסק, לבית ולעצמי. כשגם בתוך עסק יש לי חלוקה. בעסק זה יכול להיות לקוחות קיימים, לקוחות פוטנציאליים, זה אומר לידים, הצעות מחיר שאני צריכה לעשות עליהם פולו-אפ וכדומה. שיווק, פרסום, הרצאות, בחלוקה, בכל אחד אני יודעת מה אני צריכה לעשות. בית זה הכל, זה מה עם הילדים, ואם אני מתכנת נסיעה לחול, יש לנו בר מצווה בסוף החודש, יש מלא פעולות
שזה... מזל טוב.
נעזרת בהמון בעלי עסקים קטנים, זה ממש כיף. מרגישה תורמת וכולם כבר סבאים, אז בכלל כיף. אז יש פה גם כן מה אני צריכה לעשות בכל. והחלק שלי זה לעצמי, מה אני רוצה. שזה לא תלוי באף אחד. אני יכולה לכתוב שם לצאת עם הבעל, אבל זה אני. ייכנסו שם קריאת ספרים, ייכנס שם הפעילויות ספורט שלי, ייכנסו שם הופעות שאני מאוד אוהבת ללכת. מה אני בוחרת לעשות, ואם יש איזה משהו שנורא אהבתי, אז להזמין, לזכור להזמין. אגב, אני מאמינה פעולה מיידית. ראית, התלהבת, כנס, תזמין באותו הרגע. אחר כך שלא תתבאס. מתוך כל הרשימה הגדולה הזאת, אני מחליטה על רשימה שבועית. בדרך כלל למוצא שבת אני עושה את זה. אני אומרת, מה אני מתחייבת להשיג השבוע? מה הדברים שמבחינתי יארג ובעל יעבור יתקיימו השבוע? זה יכול להיות הקונצרט של הילדה, זה יכול לגמור מצגת להרצאה, זה יכול להיות לכתוב מכתב למתאמן שלי, או כל דבר אחר שאני צריכה לעשות. או ללכת להופעה לעצמי, לא.
עכשיו, יש משהו בזה שאנחנו כותבים את הדברים, מעבר לזה שזה מסדר את הלוז, ועוזר לנו לנהל את היומן ואת הלוז, זה מגדיל את הסיכוי שזה יקרה.
לגמרי, לגמרי, מכמה סיבות. קודם כל, נוירולוגית לחלוטין, שזה מול העיניים שלנו. אני לא צריכה להתחיל לחשוב. אחד התחומים שאני הכי מתעניין בהם זה מדעי המוח, ואני רק מחפשת לקרוא עוד וללכת, והתחומים האלה מתפתחים. יש לנו שלושה סוגים של זיכרון במוח, יש את הזיכרון לטווח ארוך, זיכרון לטווח קצר, ומה שנקרא זיכרון עבודה. זיכרון עבודה זה הדברים שאני מתעסקת איתם כרגע. אם הדברים כתובים לי, אני לא צריכה לבזבז את המקום הזה של לחשוב עליו, של מה אני בעצם צריכה לעשות. זה כתוב לי. בגלל זה אני גם עושה את הרשימות אגב ערב קודם. כי אם אני בשמונה בבוקר נכנסת למשרד ואומרת, אוקיי, מה אני עושה היום? בזבזתי.
הרבה פעמים זה גם בלאקאוט כזה, רגע.
לגמרי.
מאיפה מתחילים?
וראיתי גם פוסט מדליק כזה, תמונה יפה בפייסבוק, שאומרת, המיטה זה המקום הפלאי הזה שבו אתה נכנס ונזכר בכל הדברים שאתה צריך לעשות. אז כן, יש לי פנגס ליד המיטה, או במקרה שלי, גוגל קיפ באייפון. וזה הדברים, בדרך כלל נושא את הרשימות של הדברים שאני חייבת לעשות. ואז מתוך הרשימה השבועית הזאת, אני מחליטה מה אני עושה בכל יום. אני מאוד, ושוב, האבנים הגדולות ייכנסו קודם, פגישות, הדברים החשובים והגדולים, הדברים שחשובים לי, גם לא קשור לעסק, לעצמי, לילדים, לזוגיות. ואז כל השאר הדברים מוצאים, אני מוצאת להם, לא מוצאת להם, אני עושה להם את הזמן. שוב, לגלות גמישות, יש בלטמים, החיים סביבנו, אין מה לעשות. ופתאום, לא עלינו, יש ילד חולה, וצריך להוציא מבית ספר,
וכל התוכנית, כל הלוז, הכל הלך.
הכל הלך. ולכן, אגב, אני אומרת, אחד הדברים הכי חשובים, זה להקפיד לעשות את הדברים בזמן, ולא לדחות. כי אם כבר, אם אני מתחילה לדחות, אז ברגע האחרון, אז התקשרו מהגן.
כי אין מקום לבלטמים בעצם.
אין מקום לבלטמים. מתוך הרשימה השבועית שאני גוזרת את היומית, אני עושה את רשימת המחויבות שלי. מחויבות, זה אני מתחייבת כלפי מישהו אחר. זה עובד כמו קסם. יש את הקבוצה של מרחב העבודה שלי ומועדון העסקים. אני שמה פוסט בתחילת השבוע, מה אתן מתחייבות להשיג השבוע, ואנשים כותבות, ואני בודקת אתן בסוף השבוע, אם עמדו בהתחייבות. כשאתה מתחייב כלפי גורם חיצוני, אפרופו סיכוי שזה יעלה, זה עולה פלאים הסיכוי. המקום היחיד שאני מחשב לא נעים, זה כשהתחייבתי בפני מישהו, שמישהו התחייב בפני, אז שיהיה לך לא נעים אם לא עשית את זה.
שזה אחד הדברים שהכי קשים, שנמצאים לבד, עובדים לבד, מפתחים עסק לבד, עושים משהו לבד, זה מאוד מאוד קשה.
לגמרי.
כי אין את הסביבה הזאת שבה, אוקיי, ישבנו עכשיו בישיבה כולם ביחד, וכל אחד דיבר על המשימות שלו ועל הדברים שלו, בעצם התחייב מול האחרים, הוא צריך לעשות את זה. כן, זו נקודה ממש טובה.
והנושא של מחויבות, אפשר למצוא חברה, זה, איך זה התחיל? זה התחיל עם חברה, אז הייתה מכרה, אם אז הפכה להיות חברה, שהחלטנו על, זה נקרא שידעת הבאדיז. אני מוצאי שבת, הייתי שולחת לה את הרשימה שלי, היא הייתה שולחת לי את הרשימה שלה. יכול להיות שאפילו לא פתחתי אותה. הרשימה שלה.
ליאור דיבר על זה בפרק שלו, שצריך למצוא איזשהו ספונסר כזה.
בדיוק.
שהוא בעצם מלווה אותנו.
נכון. אז היא, זו חברה שאני אומרת, אפילו, לא יודעת אם היא פתחה את הרשימה, אם היא עשתה עם זה משהו, אבל עצם העובדה שאני התחייבתי כלפיה, זה כבר עשה משהו. כשאתם בוחרים מישהו להתחייב כלפה, ואגב, אל תבחרו איזה סטלן כזה, שגיד, לא נורא, אז תעשה את זה מחר. לא, מישהו ש...
מישהו קשוח. כמו שי. שי הוא קשוח.
או אפילו, אתם צוחקים עליי שאני קמה בבוקר ואני אומרת לגונן, היום אני הולכת לעשות 1, 2, 3, 4, 5. אז אמר לי, למה את מספרת לי את זה? אמרת לו, כדי שבערב אני אוכל להגיד לך שעשיתי 1, 2, 3, 4, 5. התחייבתי, אמרתי את זה בכל רם, כתבתי את זה. פיתחתי את זה כבר לשירות שאני נותנת, שנקרא מישהי להתקדם איתה, ששולחים לי את הרשימות ואני בודקת. אבל זה אופציה. תמצאו מישהו... אתם יודעים, אפילו לילד שלכם, תגידו לילד, אני היום מתחייבת לעשות 1, 2, 3, 4, 5, כשאחד מהדברים האלה זה להיות איתך. ואז הוא מתחייב כלפיכם. אני מתחייב לעשות שיעורי בית, סדר את החדר, לאסוף את הכלים אחריי ולהיות איתך. ברגע שזה הדדי, זה גם...
זה נותן
את זה אפרופו של אחריות, זה פשוט עובד, וזה נורא כיף.
זה יופי.
ולזכור שוב, אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום. אנחנו צריכים להחליט להיות המקומות שהכי מתאימים לנו, הכי נכונים לנו, והכי משמעותיים. אני חושבת שמשמעות פה זה מילה מאוד מאוד גדולה.
משמעות והיכולת לוותר.
כן.
לוותר כי אין מה לעשות. באמת, אנחנו רוצים הכל, רוצות הכל. הדרך היא, זה בלתי אפשרי. להשיג את הכל. אז צריך להשיג את הכי הרבה ממה שאנחנו רוצים להגיע לזה. שוב, לא 100%, 80%, זה גם בסדר.
בדיוק. ולא להיות כל כך קשוחים עם עצמנו. גמישות היא גם גמישות כלפי עצמנו. יש יום אחד שאני, יש מלא דברים לעשות, אבל באותו רגע הדבר הכי נכון לעשות זה לשבת עם הרגליים למעלה וקערת פופקורן, אז לעשות את זה. כי אחרת אחר ככה, ולהקשיב לגוף, כאילו, העייפות, את המותש, זה לא שווה את זה.
אני הרבה פעמים אומרת לעצמי, אני מתעסקת הרבה בכתיבה ובעריכה, וצריך, המוח כל הזמן עובד. הרבה פעמים אני מרגישה שאם אני לא אקח עכשיו את הברייק הזה, אז התוצאה של זה תהיה שאני, יהיה לי מאוד קשה, ואני אעבוד יותר לאט, ואני אכתוב פחות כתבות, ואני אערוך פחות דברים, וההחלטות שלי יהיו פחות, פחות טובות. אז אני חייבת עכשיו לקחת את הברייק הזה ולנוח. ואם אני לא אעשה את זה, גם הרבה פעמים אני פשוט חולה.
יפה. אז זה אחד הדברים. והדבר השני הוא גם ברמה המנטלית, זה התסכול. כי בסוף היום אתה רודף אחרי הצנף של עצמך, ומדברים על הגלגל של האוגר, ובסוף היום אתה גם מרגיש שעשית לא הכי טוב שיכולת, גם לא היית עם הילדים כמו, לא היית עם הילדים כמו שהיית רוצה, וגם מתוסכלת מזה.
שזה
הכי נורא.
מקום שכדאי להתרחק ממנו כמה
שיותר. לחלוטין. ואני אומרת, לפעמים שנץ, ואני מאמינה מאוד גדולה בשנץ, וכשאני יכולה אני לוקחת אותו, שנץ זה כמו רוגלך, או כמו בורקס. זה, צוחקים עליי, ואני משתדלת להימנע מפחמימות. קודם כל, מה משותף לרוגלך ובורקס?
לא יודעת, שהם לא בריאים.
הם שניהם ברבים. זה רוגלה ובורקה. אבל אף פעם הם לא הולכים רק אחד, ולכן הם באים תמיד ברבים. אפשר לאכול, זה כמו שנץ, אפשר לאכול בורקס פעם. או אפשר לאכול רוגלך פעם, אפשר לקחת שנץ. אבל כשאתם עושים את זה, ליהנות מהרגע. מה זה אומר? זה אומר, אני עכשיו נהנית מהבורקס, שיהיה גבינה ושטרי.
וחם.
וחם, בדיוק. וליהנות ממנו, להגיד, אני בוחרת עכשיו ליהנות מהרגע. לא לאכול אותו ולהגיד, יו, אני לא צריכה את זה, זה טרנס, זה יושב, אני צריך לרוץ אחר כך. כי אז גם אני מקבלת את השומן טרנס, וגם אני לא נהנית מהבורקס. אותו דבר השנץ. אם אני בוחרת לעשות את השנץ, אז בלב שלם ובאהבה. לא להיכנס למיטה ולהגיד, יו, אבל יש לי עוד מלא דברים לעשות, ומה יקרה אם אני שן עכשיו? כי הפסדת פעמיים, הפסדת כן. את הזמן. לבוא ולפרגן לך את זה באהבה, כי זה מבחינתי מכפיל זמן, כי זה מכפיל אנרגיה לאחר כך. אז זה בסדר לבוא ולהגיד, זה חשוב לי, אני לוקחת לעצמי את ה-20, המחקרים הם 18 דקות, אבל 20-25 דקות של שנץ טוב איכותי, אחרי שהשלמתי את המשימות של הבוקר, זה לא רובץ עליי, ולגמרי מאפשר אחר כך להתקדם.
וואי, עשית חשק עכשיו לישון.
יאללה.
מה השעה?
כן, זה הזמן.
זה הזמן. וואו. טוב, איזה עוד דברים כדאי לנו לדעת על ניהול עצמנו, כדי שנוכל לנהל את הזמן?
המון פעמים, שוב, אני חוזרת לתקשורת. אחד המשפטים החשובים ביותר ב-NLP אומר, שהמשמעות של התקשורת שלך זה התגובה שאתה מקבל, המשוב שאתה מקבל. לקחת אחריות על התקשורת שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאם אני עכשיו רוצה להעביר איזשהו מסר, אני צריכה לדבר בשפה שהבן אדם שמולי יבין. לדוגמה, אני מכניסה אתכם שוב אליי הביתה, גונן התלונן שבשבועיים האחרונים הוא כמעט לא רואה אותי. ואני אומרת לו, נכון, כי יש כרגע מאמץ נקודתי מאוד מאוד, כי אני צריכה לכתוב חומרים, כי אני מוצאה חוברת, כי יש מצגת חדשה, כי הזמינו 5 הרצאות, כי אני עושה סדנה שביקשו, ואני מתאימה סדנה פר ארגון, אני לא עושה cut and paste. אז עכשיו יש, אבל אני באה ואני מתקשרת לו את זה. אני באה ואני, וזה נכון כלפי הילדים, אני בתחילת השבוע ואני באה ואני אומרת, השבוע הולך להיות שבוע יותר מאתגר. למה? כי השבוע אני מכינה המון חומרים, כדי שהשבוע הבא יהיה לי קל יותר ואני אוכל להיות איתכם. זה מאוד מאוד חשוב, הנושא הזה של התקשורת.
ואז את בעצם גורמת לסביבה להתגייס ולתמוך.
בדיוק.
כי דיברנו על זה שמאוד קשה לפעול כשהסביבה מתנגדת.
כמעט בלתי אפשרי. וברגע שאני מתקשרת את זה, ואני אומרת, השבוע יש שבוע מאתגר כי, לא סתם יש שבוע מאתגר, תתמודדו עם זה. השבוע מאתגר כי, זה מה שיש לי השבוע, וזה מקדם אותי לקראת כך וכך. ולמה זה חשוב לי? ברגע שאתה מסביר לסביבה למה הנקודה הזאת היא חשובה לך, אז היא תתגייס.
כן, זו נקודה מאוד טובה, שהרבה פעמים היא פשוט, זה חולף, זה לא נמצא בתודעה שלנו. אנחנו כל כך בתוך הקושי ובתוך העומס ובתוך עצמנו, קשה רגע לשנייה לעצור וגם להסביר את זה בצורה שהיא נעימה ותקשורתית.
לגמרי. ושוב, ולהסביר את התקשורת כלפי הבן אדם ששומע. אני שוב תמיד אומרת ט"ו בשבט, אנחנו כעצמאיות, אבל זה לא רק עצמאיות, זה בכלל, זה גם לילדים שלנו, אנחנו חוגגות ט"ו בשבט כל השנה, ואומרים, מה זאת אומרת? אז אני אומרת, אני שכירה בת שכירים, הייתי כל חיי, בעלי שכיר בן שכירים כל חייו. וכשיצאתי לעצמאות, הוא היה, והוא הכי מפרגן והכי תומך והכי, שזה לא השתמע אחרת, הוא היה מגיע בסוף הערב הבית, הוא אומר, עבדת היום? עכשיו, מבחינתו עבדתי היום, זה קיבלתי צ'ק בסוף פגישה, או משהו כזה שהכניס כסף,
כמה כסף נכנסת הביתה היום.
וזה לא מגיע למקום רע, כי ככה השכירים חושבים. ואני הייתי אומרת לו, כן, בטח. הוא אומר לי, כן, מה עשית היום? אמרת לו, היום עשיתי ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט? לא, פה זרעתי, ופה נתתי, ופה השקעתי, ושם אני קשתי עשבים, כי אני אומרת לו לכל מיני דברים שאני לא. ודיברתי בשפה שיכול להבין. היום השקעתי באתר שלי. שמתי שם המון כסף, וישבתי על הייצוב ועל הפונטים והצבעים, כי אחר כך זה יביא לי לקוחות. אז היום זה הייתה השקעה של כסף וזמן, אבל אחר כך, אפרופו אוטומציה, אחר כך זה יחזיר את ההשקעה אלפי מונים. אבל, אז לא נכנסתי היום כסף, אבל השקעתי את הזמן והשקעתי את המאמצים כדי שאחר כך זה יחזיר את עצמו. ושוב, זו שפה שהוא יכול להבין, או שפה שזה חשוב לי, או מה התהליכים שאני עושה כדי להתקדם. למה אני עכשיו מוכנה לשבת שעה, וזה השעה בפעם הראשונה ללמד את הילדים שלי איך מקפלים חולצות ותחתונים, כדי שאחר כך כשאני אצא מהבית להופעה עם חברה, אני אגיד להם, יש שלוש מכונות כביסה על המיטה, תקפלו בבקשה. ואני חוזרת בזה מקופל.
איזה כיף.
ב-80%, לא ב-100%, וזה good enough. אני משחררת באהבה. לגמרי.
זה עצות מאוד חכמות. מה העצה הכי טובה שלך לאישה שרוצה לעשות עכשיו שינוי כיוון? יש לה כל מיני מחשבות על עסק חדש או איזשהו מיזם שהיא רוצה, דברים שבוערים בה. כנראה השינוי הזה קרה בגלל האימהות ושאר השינויים שקרו לה בחיים. מה את מציעה לה?
קודם כל לשבת בשקט ולחשוב. ואם זה מישהי שכותבת, אז לכתוב. ואם זה מישהי שמציירת, אז לצייר. להבין מה אנחנו רוצות, לא מה אנחנו לא רוצות. זה קריטי, זה לא, אני לא רוצה לשנהל אותי, אני לא רוצה לקום בבוקר, אני לא רוצה לדבר לבוס. מה אני כן רוצה? באמת אבל. ממש, אפילו לדמיין את עצמך, איפה את בעוד שנה? מה זה הדבר הזה שאת, איפה את רואה את עצמך? ולהתחבר עם זה לכל החושים, מה אני רואה שם, איך אני נראית שם, איך הבית נראה, מה אני שומעת, מה אני אומרת לעצמי, מה אני מרגישה פיזית, האם אני מותשת, האם אני שמחה, האם אני קופצת מהמיטה בבוקר באושר לקראת היום שמצפה לי. כשמובן לי מה אני רוצה, אחת השאלות הכי חשובות זה למה. למה אני רוצה את זה? למה זה חשוב לי? ולשאול את עצמך פעם ועוד פעם, למה זה חשוב לי? מה זה יספק עבורי? מה, כשאני אשיג את X, מה אין בא מזה? לאן זה ייקח אותי קדימה? זה הדבר הראשון, להיות, ולא לשקוע עכשיו בתכנונים, כי הרבה פעמים אנחנו נשקעות בתכנונים ולא מתקדמות קדימה. לבדוק מה המניע הפנימי, מה המוטיבציה שלי. אם המוטיבציה שלי היא, כי אני נורא לא רוצה לעשות משהו אחד, הייתי בודקת יותר לעומק. מה כן אני רוצה לעשות? למה אני רוצה לעשות זה? דבר שני, להצטייד בהמון, המון, המון סבלנות.
סבלנות.
זה לוקח זמן. לבנות את הידע שלך. לבנות את בסיס הלקוחות שלך, את ההמלצות שלך, את שיכירו אותך. זה לא, שאלו את וורן באפט, איך ההצלחה הגיעה לך בין לילה? הוא אמר, עבדתי קשה 20 שנה וההצלחה הגיעה בין לילה. זה דורש עבודה, זה דורש עבודה מתמשכת. יש פה נושא של רפטטיביות, של חזרתיות, זה לא, וואי, עשיתי אירוע אחד, התמדה, בדיוק, זו המילה. זה לא שעשיתי אירוע אחד וכתבתי פוסט אחד בבלוג מעולה, לא. זה כל הזמן לעבוד, צריך לזכור את זה. ודבר נוסף, ללכת בלמוד לא רק את המקצוע שלך, אלא גם את כל הנושא הזה של איך אתה מנהל עסק. אני לא אעשה את הכל, כן? אני לדוגמה גרפיקה לא מתעסקת, מוציאה חוצה, לא טובה בזה, לא מבינה בזה, נהנית שמישהו אחר עושה. אבל אני צריכה להבין מה עומד מאחורי. אני לא אהיה גרפיקאית אף פעם. ניהול פייסבוק, אני מנהלת את העמודים שלי ואת הקבוצות שלי. אני לא לוקחת מישהו אחר שיעשה את זה. יש אנשים שכן, וזה בסדר, אבל את העקרונות הבסיסיים אתה צריך לדעת. לדעת, לבקש עזרה בנושא של ניהול כסף. ללמוד את זה. ללמוד, אם אתה עסק גדול ואתה הולך על מימון, זה לא אינסטנט. לזכור שעוגה טובה, זה עוגה ששמים את החומרים ביחד, ונותנים לזה לתפוח, ומכניסים לעוד לישה ועוד התפחה. התוצאה היא מדהימה והיא נהדרת וטעימה. יש תהליכים שלוקחים זמן. יותר מהכל, להתחבר למניע הפנימי שלך. למה את רוצה את זה? למה זה חשוב לך? לא לקצר, לא לחתוך בקצוות, לעשות משהו, לעשות אותו כמו שצריך. והשאלה הזאת, האם זה עסק או תחביב? אם את בוחרת להתייחס כתחביב, בסדר גמור. אבל לא להתייחס,
זה לגיטימי שיהיה תחביב
לגמרי, ויש נשים שיש להם עושות דברים מקסימים, אבל כתחביב, וזה בסדר גמור. אבל אם את מחליטה שזה העסק שלך, אז להתייחס לזה כעסק בכל המובנים, בכל מה שמשתמע לכך. ולגייס את הסביבה. לגמרי.
וואו, דיברנו על הרבה דברים.
נכון.
אני למדתי דברים חדשים בפרק הזה, זה כיף. אני מקווה שגם אתן, מאזינות שלנו, למדתן דברים חדשים היום. משהו לסיום, ככה שפספסנו בכל החמק לנו.
גמישות, למרות שאמרנו, זה עדיין חשוב. גמישות והיכולת, החופש לאפשר לעצמך להגיד לא לפעמים. זה קריטי. להבין מה כן חשוב לי, מה מקדם אותי, מה חשוב לי, מה הערכים שלי, איך זה נכנס למארג המשפחתי, הזוגי, ההורי, ולפעמים להגיד לא, וזה בסדר גמור. לנקות את כל הלא נעים לי ואני צריכה, כי אמרו לי, כי מה שנכון לך בתוך המסגרת שחשובה לך.
להקשיב לעצמנו. כי זה אחד הכישורים, אני חושבת, שהכי קשה לפתח אותם, אבל הם הכי נדרשים. להקשיב לעצמך ולאינטואיציה, וגם לקרוא את הסביבה, לקרוא את המפה.
קוראים לזה ב-NLP חדות חושים, לשמור את החושים שלנו מחודדים כל הזמן. ואם זה אומר שעכשיו שמעתי פודקאסט מדהים ב-Nine in Style, אז אני יודעת שחשוב לי להמשיך לעקוב, כי הוא משהו שתורם לי לחיים. אז אני מוצאת את הזמן, בין אם זה בנהיגה, או מי שאמרה לי, כשאני מנקה את הבית ביום שישי, זה מה שמתנגן ברקע. אז למצוא את הזמן.
הפודקאסט של אני סטייל.
הפודקאסט של אני סטייל, לגמרי כן, זה. כן. כי זה נותן ערך, אז אני בוחרת לא לוותר על זה.
וואי, איזה כיף, איזה כיף לשמוע.
לגמרי, זה סיפור אמיתי, אני לא...
תודה על הפרגון. תודה שהגעת.
באהבה.
תודה לכן, מאזינות שלנו. אני חושבת שזה כבר חצינו את ה-30 פרקים, זה כבר, כן, זה כבר מאוד מרגש, כיף. אל תשכחו לעשות לנו סאסקרייב באייטיונס, וניפגש בפרק הבא. תודה, דס, שיקט.
תודה רבה, היה לי כיף גדול.
ביי.